השיחה הערב היא קצת בהשראת הקבוצה האחרונה שהייתי בה. ואני חושבת שהעניין הוא, בטח בערב האחרון של הריטריט, זה לא מושג בודהיסטי אף אחד מהם, אבל בהחלט בין ייאוש לתקווה. יש משהו שנפתח לנו במהלך הימים, ואנחנו ערים לאיך התודעה וכמה הרגלים ודפוסי ערים למציאות שאנחנו חיים בה, שהיא לא דווקא אנחנו, אנחנו הרבה פעמים קוראים לה אני, וזה זה מציאות תודעתית, אוטומטית, כאוטית, תגובתית, זה מלכה, לרגע מאושרת, לרגע בדאון, לא יודעת מה באמת האמת כרגע, משהו כזה שאנחנו בקלות מרגישים חוסר אונים לנוכח החוויות שלנו. ובכל זאת אנחנו כאן, בחרנו להיות פה, שזה הרבה מאוד, אני באמת חושבת שזה המון, לבוא ולהגיד אני עוצרת כדי להכיר, כדי להתבונן, למרות שאני מגלה שחלק עוצרים והם לא יודעים למה. כי אולי צריך לעשות וי על וי פסנה, אולי כי צריך לנסות מה זה לשתוק שבוע, כי גם מזה אני ערה לעובדה שזה קיים. ואולי יש איזו תקווה לאיזשהו אור אחר בחיים, על החיים. ואני חושבת שבגדול יש שם איזה משהו שמזהה שרוצה את החיים אחרת. אני מאוד צנועה באמירה הזאת. אז אני רוצה ככה לפרוס בצורה הכי פשוטה, ככה שנראה. בואו נזכור באיזה מציאות אנחנו חיים, ואני לא מדברת על המציאות הפוליטית, גיאוגרפית שלנו, אלא המציאות של מציאות העולם, מציאות התודעה. אני תמיד מזכירה את זה, כדאי לזכור שמה שאנחנו חווים עכשיו הוא ביטוי של, כן, של הטבע האנושי. הטבע האנושי לפני 2600 שנה של הבודה שהוא יצא לחקור, הייתה אותה אנושיות. היום יש לה מימדים אחרים, אז היו לה מימדים אחרים. עדיין זו אותה מציאות. אז אני רוצה להתחיל, ולא כדי להדיר את הסבל, לא רוצה לדבר על הסבל, אני רוצה רק שככה נביא איזושהי מוכנות לפגוש את המציאות מהמקום הזה שהוא לא אישי והוא אנושי. ואני דווקא רוצה ללכת אל מה קורה כשאני צופה בסרטי טבע למיניהם. ובעיקר כשמתארים ורואים, עושים פוקוס על להקות מסוימות. ומה שאנחנו רואים זה את כמה שם החלק הזה של להיות חזק, כן? ולהיות שולט, ויש את החלשים שהם יותר ממודרים, והם כל הזמן מנסים לבדוק את עצמם, ויש את הלהיות יפה ואטרקטיבית. ויש את כן, כל הניואנסים הקטנים שאנחנו יכולים להסתכל על בעלי חיים, ושם תמיד ליבי יוצא אל האחד הזה או השניים האלו, שמנסים להיכנס, להיות חלק מהחבורה. שההישרדות שלהם תלויה בזה. והסיבה שאני אומרת את הדברים האלו ככה, כשאנחנו מסתכלים על מה קורה לתודעה הישרדותית, איך זה קורה באמת בעולם החי. אז אנחנו אולי נסכים להביט ולדעת שהמערכת הזו בראשיתה נועדה כדי לשרוד. משהו בבסיס, בסיס, בסיס של הבנוי להישרדות. ומכיוון שבראשית שלה היא בנויה כדי שנשרוד בעולם, החלק ההישרדותי הזה, הוא מאוד מנהל. ואת זה אנחנו לפעמים שוכחים, כאילו מה שייך להישרדות ומה אנחנו כבר לא צריכים ברמה ההישרדותית, למה אנחנו יכולים להניח. וזה אני מביאה כי יש משהו שדיברנו על האורחים ואנחנו מדברים על איך תגובתיות קורית ופחד וכן, יש משהו שאני רוצה להתייחס אליו שהוא לא רק ברמה של ההישרדות היומיומית, על איך החלק ההישרדותי הזה, שהוא לא נותן לנו מנוח בכל הזמן להגיד לנו איפה אנחנו, על איזשהו רצף. איפה לא השגנו, באיזה רגע הייתי יותר טובה, באיזה רגע פחות, מה הייתי רוצה להיות. אוקיי? תסתכלו על זה ביום יום שלנו. אתם יכולים לראות את זה כאן על הכרית. החלק שמדבר ונותן לנו כל הזמן ציונים. אז פה זה מקבל את הצורה, יש לי ריכוז, אין לי ריכוז. הייתי בשקט, לא הייתי בשקט, זזתי, לא זזתי, הוא זז פחות, זה זז יותר, ככה. כל הזמן, אבל בואו נזכור שזה נמצא שם. זה יושב עדיין על זה, זה הסוג, כן? כשאנחנו מדברים על סבל, זה חלק מאותו סבל קיומי. אני אימא מספיק טובה, אני לא אימא, ברובנו אנחנו לא אימאות מספיק טובות ולא אבות מספיק, כאילו יש משהו כזה. אנחנו גם לא ילדים מספיק טובים ולא נכדים, כאילו יש שם, הייתי רוצה להיות יותר. הייתי רוצה להיות יותר נחמדה, יותר פתוחה, יותר פנויה לאנשים בסביבה שלי. תסתכלו על זה, כמה זה נמצא שם. כל הזמן רואים מה אנחנו רוצים יותר. וזה, הביטוי הזה זה גם ביטוי של אותה אי נחת, אותו אי סביות רצון. ואם נדע, או לפחות נזכור, יחד עם זה גם נדע, שהתנועה הזו של אי נחת, של אי סביות רצון, היא הרבה יותר חזקה מכל אחד ואחת מאיתנו, כי זה טבע התודעה. התודעה הזו שלא שבעה, שהיא נכנסת למקום ומיד היא רוצה משהו, היא חובה חוויה, היא מיד רוצה אותה אחרת, שונה, כך, לשנות, להזיז, לרצות יותר, לרצות פחות. זה הסיפור, שהרצון הוא לא שבע, וזה מין תנועה אוטומטית. אני לא אומרת את זה כדי להרפות את ידיכם, להפך. שנבין שזה זה המעגל, זה טבע המציאות שבה אנחנו חיים. אז נכון, יש לנו פה כלים, ובאנו ואמרנו, הנה המדיטציה, הבודה השאיר דרך, ואנחנו הולכים בה. ומביאים בהירות, ומזהים מה, כן, מזהים את עצמה, מזהים את האשליה, מזהים מה שאנחנו יכולים לזהות. יחד עם זאת, זה עדיין בתוך תנועה. אני תמיד, יש לי תיאור של ממש טרובינות כאלו, שפועלות על כוח מאוד עצום, וכאילו אנחנו מנסים, זה הסיפור של הייאוש, שככה אני אוכל לראות אותו, מנסים לעצור את הטרובינה רגע קצת, תני לנו רגע אחד תעצרי, כאילו רגע אחד לרדת, שהגלגל הזה רגע אחד יעצור. אז לרגעים יש את זה. לאורך שנים יש לנו אפשרות יותר לזהות, פחות לשתף פעולה עם החלק הצמא הזה, החלק הלא מסופק שבנו. אנחנו כבר לומדים להכיר, שלראות את הצמא ו... לאו דווקא להרוות אותה, לזהות את התנועה ולאו דווקא ללכת אחריה. דווקא בעצירה פתאום נפתח איזשהו מרחב. ובתוך עולם הדרמה יש עוד דרך. נוספת, מגבילה, זה לא רק דווקא שאנחנו עסוקים בלעצור. אפשר לראות את התנועה הזו כאוטומטית ולהגיד, אוקיי, אני רוצה לטפח תנועה נוספת, חדשה, שונה. וזה עניין של טיפוח. זה עניין של טיפוח. והטיפוח הוא של מה? אם יש לי פה תודעה שמה שהיא עושה זה... כן, ומה עוד? שורדת, משתוקקת, בעיקר מראה לי מה אין לי. בעיקר מראה לי מה אין לי. כל הזמן. ומה אני רוצה יותר, כן? אני מאוד אוהבת את הדימוי הזה, התודעה, כן? הרצון שלא שבע, תחשבו על זה. אני באמת דימויית. תחשבו על זה שיושב לו כזה, יושבים להם כמה כאלה, המון, אולי בכל תא יושב אחד, שאומר לי שהוא, מה הוא לא שבע. כאילו, מה אולי הוא צריך כדי להיות שבע? אנחנו רצים ומתרוצצים כדי להשביע רצונות כאלו. אז זאת התנועה אחת, ואז במקביל יש את העולם של הטיפוח, והטיפוח בדיוק שעושה את התנועה ההפוכה. והתנועה ההפוכה היא להראות לתודעה מה יש. להפגיש אותה עם מה יש לה וכמה יש כרגע. וזו תנועה של טיפוח. זו תנועה של טיפוח מרגע לרגע. כי האוטומט עם המבט, עם הצליל, עם החוויה, מה חסר, מה אני רוצה עוד. אבל אם אני מאמנת, עכשיו בואו נבין, זה אימון. בהלכה היהודית עושים את זה הרבה מאוד. כל הסיפור של מודה אני למיניו, זה הרגע אחד לעצור ולהודות על הקיים. להודות שהתעוררתי, להודות שהלכתי לשירותים, להודות על הלכת, להודות. עכשיו אני חושבת שמה שקורה שם זה גם כן האוטומט רץ, לא בטוח שההודעה היא הולכת יחד עם המילים, אבל אם אנחנו לוקחים את זה, והמוכנות שלנו לבוא ולראות בכל רגע כטיפוח, מה יש? להגיד לתודעה הזה, תראי מה יש לך. תראי מה יש כאן, תראי את היש. תראי את היש, בואו רק ניקח מה קורה לנו כשאנחנו יושבים. ויש איזשהו כאב כלשהו בכתף, בברך, בגב. מה קורה לנו? רוצים לזוז, כל מה שאנחנו רוצים שהוא ילך. אנחנו לא רואים כמה תאים ואזורים אחרים, הם לגמרי בסדר. יש להם שם שקט, יש שם רווחה. עובדים כמו שצריך, לא משובשים במערכת שלהם. כי התודעה אוטומטית, זה כאילו מערכת שיפור עצמי כזה. הטיפוח היא תנועה שהיא חלק מהתרגול, זה חלק גם מהמטה שכן, אלה מנחה פה בערב, החלק שמפגיש את התודעה עם היש, להכיר בזה תודה כי זה לא מובן מאליו. לא מובן מאליו. זה להסכים להוציא, וזה היבט נוסף, כאשר אנחנו מטפחים את הכרת התודה או ראיית היש, מה שקורה, קוראים כמה דברים, מעבר לטיפוח של ליצור ברירת מחדל אחרת, בעצם מה אנחנו עושים? מתחילים ליצור ברירת מחדל אחרת לתנועת התודעה, שרואה אוטומטית את האין, את מה צריך לשפר, את מה חסר לי. אוקיי? ואנחנו יוצרים מצד אחד, כאילו מאפשרים לעצמנו שיהיה איזשהו איזון. אני צוחקת, אני אומרת שאנחנו יוצאים מהבית, מה אנחנו רואים? שיהיה איזשהו איזון במקום הזה. כשאנחנו פוקחים את העיניים, מה אנחנו רואים? שיש שם איזון, שזה לא יהיה רק צבוע בצבע אחד. אז קודם כל, באיזון, איזון זה בכלל עניין של חופש. אבל הערך הנוסף, בהוצאת הדבר כמובן מאליו, אני אגיד למה אני מתכוונת. בחיי היום יום שלנו אנחנו שואפים. לדברים. שואפים, יש לנו שאיפות. ולשמחתנו גם השאיפות שלנו מתגשמות. Okay. אנחנו שואפים לדברים מסוימים, בין אם זה לימודים, ובין אם זה מערכות יחסים, ובין אם זה המקום שבו אני רוצה לגור, ובין אם זה במה אני רוצה לעסוק. כן? Okay. יש לנו שאיפות. ומה שקורה, שווה לבדוק את זה, מה קורה כאשר השאיפה מתממשת? עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור משיחה עם חבר קרוב שרמת אי הנחת, היא כל פעם זה כזה, לאורך השנים אני מזהה שכל פעם יש איזה פיק כזה של אי-שביעות רצון, משהו צריך להשתנות בעבודה. אני צריך אחרת. הוא שינה כבר כמה קריירות בחייו. וברוב הפעמים, אתם מכירים את זה שאתם מדברים עם חברים, וכל מה שהם רוצים שזה רק תקשיבו ותשמעו כמה הם מסכנים, או לא טוב להם, או... לא מסכנים, מסכנים זה לא הוגן להגיד, אבל באמת כמה לא טוב וכמה חוסר סיפוק יש, ושבאמת צריך משהו אחר בחיים. וברגע אחד הוא אמר לי, אני בשיא שלי. אני עכשיו בשיא. ואז אמרתי, אז מה הבעיה להישאר בשיא? מה הבעיה להישאר בשיא? ובואו נחשוב על זה. על איך הסיפור הזה, שאני צריך שיא נוסף, ושיא נוסף, כי שיא לא מספיק לשיא. כי השיא הזה הופך להיות הברור מאליו. אבל מה זה הברור מאליו? המובן מאליו זה זה שאני לא רואה את הערך שבו יותר. זה קורה לנו בכל שאיפה. שאפתי, איזה שאיפות אתם מכירים? בואו נשמע אתכם. איזה שאיפות אנחנו מכירים?
להיות מנהל.
להיות מנהל. אז אני מנהל, ואז אני רוצה להיות מנהל גדול יותר. אוקיי? איזה עוד שאיפות?
להיות בזוגיות.
להיות בזוגיות. ואז אנחנו מגיעים לזוגיות, ואנחנו בזוגיות. ואז מה קורה בזוגיות?
אנחנו רוצים לחנוק אותה.
מה שנקרא, לא התכוונו לכזו כנות, אבל יצא. אם רצינו, כן. מי ששמע לחלוק ויש מי ששמע לחנוק. אז מה שאני רוצה לומר זה בואו נראה כמה הזוגיות פתאום הופכת להיות המובנת מאליה. זה פשוט מובן מאליו שיש לי זוגיות. ואז האדם הזה הוא סוג של צל, סוג של ענן, סוג של כן, משהו כזה, מאוד מובן מאליו שהוא שם. אוקיי? עכשיו, התודעה, כשאנחנו מכירים את השורשים שלה, הסיבה שזה הופך להיות מובן מאליו, כי בתוך התודעה יש אזור שלם שנקרא שכחה. החלק של השכחה, לא סתם סתי, כן? אלא הזכירה את זה כמה פעמים, זה להיזכר. זה להיזכר, לשים לב, אנחנו שוכחים. אנחנו שוכחים לתת לדבר את הערך. הוא נכנס לאזור שאין לו צבע. אתם זוכרים שהנחיתי על מדיטציה וראינו כמה ניטרלי יש בגוף. אז הוא נכנס לניטרלי, אין לו צבע. וזה מה שקורה לנו הרבה פעמים. ולכן בלבוא ולטפח ולהכיר כל פעם מחדש במה יש, להסכים, להסתכל סביב. וואו, כמה יופי יש סביב. אנחנו מדברים החוצה ופנימה. כמה אנחנו הרבה פעמים לא רואים את האיכויות הפנימיות שלנו. של אומץ ושל עוצמה ושל רגישות, הם כל כך מובנים מאליהם. אבל אם פישלנו פעם אחת, וואו, 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 מה קורה? ואיזה תחינה ואיזה שיפוטיות ואיזה קושי. ולראות כמה איכויות של טוב וכמה איכויות של ברכה לעולם יש בנו. זה מובן מאליו. זה בכלל טוב, נו ככה, זה ברור שאני כזו. אבל ברגע אחד שאמרתי מילה לא מדויקת, אולי פגעתי שלא במתכוון, או לא אמרתי את הדבר הכי חכם בחברה שרציתי להיות חכמה בה, זה ינהל אותנו הרבה מאוד זמן. לא משנה מה עשיתי קודם, לא משנה כן, איזה איכויות אחרות באו לידי ביטוי שם. אכן, אנחנו יכולים לשמוע, לשמוע את עצמנו כמה אשמה יש בנו ובושה שאנחנו נושאים, ולא, כי אנחנו לא רואים את היש. האין מהדהד. איפה שהיה חסר, ממשיך יהדהד לנו עד סוף חיינו. איפה שהיה נפלא, התפוגג. נעלם לתוך הוואקום הזה של השכחה, של המובן מאליו. וחלק מהטיפוח שאנחנו מדברים פה בתרגול הזה, אז נכון שיש לזהות ולראות את התנועה הזאת ולעצור אותה איפה שאפשר, אבל יש אפשרות ליצור במקביל תנועה נוספת. תנועה מקבילה שבוחרת לטפח את התודעה בראיית היש, זו בחירה. זה ממש בחירה. זה ממש תרגול. של לבחור בזה. יש לי סיפור קטן נורא, ככה מיום ראשון, יום ראשון בערב, הוא קטן, אבל אני ככה... יצאנו למסעדה, הבת שלי, שאולי חלק מכם ראיתם אותה, תראו פה, מסתובבת, בת שש, יצאנו מסעדה מאוד קר. אתם יודעים, יוצאים ממסעדה, אז היא יצאה אחרי קינוח. כאילו, לא יכולנו לקום בלי קינוח, למרות שהיינו עייפים, אבל קינוח, והיא מאוד נהנית מקינוחים. ויצאנו חוצה והיה קר, והיא אמרה, אוי, קר לי. אבל לפחות היה לי משהו נעים קודם. ככה. זאת אומרת, מיד היא קיעה משהו שם, ואני הולכת עם החושך הזה. כאילו, היכולת שלה מיד הייתה לאזן, לא שהקור שווה, או שהיא זוכרה את הטוב שהיה קודם לכן. הוא שימר לה, או החזיק לה, אני לא מעבר לה בתודעה, את היכולת לשאת את הקור ה... שבאמת היה קרה. זה מין ככה ספונטניות של איזון פנימי, אני לא יודעת, על לראות את היש, על לראות לפחות מה היה טוב. רגע, אחד משקפיים. אז הידיעה או ההכרה הזאת שאנחנו לא קורבנות של מציאות. העובדה שזה מה שאנחנו יכולים לראות בתודעה ולראות אותה כחלק משלם אנושי. לא צריך לקחת אותה כל כך אישי ובכבדות, זאת אומרת, הרבה פעמים נוטים לי לשים על הכתפיים שלנו, להעמיס. כאילו לא מספיק, אני רואה את האי-שביעות רצון, אז אני עוד לוקחת אותה כזה, מאוד בקושי. ופה זה כל הזמן להסתכל על היש, להסתכל לראות את היש. אני הרבה פעמים בריטריטים ככה של מטה, אחד הסיפורים שאני מספרת, שהוא, ומי שלמד אצלי בטוח יודע, מכיר את הסיפור הזה, שבקיבוץ שאני גרה בו, יש בחור אחד, שהוא היה מאחד האנשים הבולטים, אני לא הכרתי אותו כי לא הייתי שם אז, אבל אחד מהאושיות, כן, החברתיות והכלכליות, ובסיבות גיל 40 הוא חטף אירוע מוחי מאוד קשה, שפגע גם בקוגניציה וגם מוטורית. והסיפור הוא, ואני מספרת, אני מספרת לא שאני מספרת את זה, זאת אומרת, הוא יודע שהסיפור הזה, שהיו שואלים אותו, יובל, מה נשמע? אז הוא אמר, היה טוב ולא ידענו. עכשיו, זאת נקודה ככה שהיא מאוד חזקה בעיניי, שאנחנו לא רואים את הטוב מספיק. שיש משהו בדיעבד, באובדן של דברים, אנחנו רואים מה היה. כשאנחנו מאבדים אותם, אנחנו נותנים להם ערך. כשהם מתפוגגים לנו, אנחנו נותנים להם מקום. כשאנחנו מאבדים, אפשר לראות את זה המון ביחסים. ביחסים, בעיקר עם, עם, עם משפחה, עם אנשים שהולכים לעולמם ונעלמים, בין אם גופנית ובין אם קוגניטיבית. כן, יש פתאום איזשהו פספוס או צער, משהו שלא הכרתי, לא ראיתי, לא נהניתי כשהייתה לי את האפשרות. אוקיי? אז ההזמנה היא לכולנו זה להסכים לראות את האיזון הזה, להסכים לראות את התנועה ולטפח אותה, וממש באופן אקטיבי, ממש באופן אקטיבי. יש כמובן מדיטציות שלמות בראיית היש, ראיית הקיים. עכשיו, אני רוצה לומר משהו על זה. הרבה פעמים אנחנו תופסים את התרגול הזה כתרגול של תעתוע, זאת אומרת, כשאנחנו סובלים, אני רואה בסבל כמשהו שכאילו מקדם ויש וזה. אתם מבינים על מה אני אומרת, מה אני מדברת? יש הרבה פעמים עם סוג של, אני חושבת שזה תרגולים כאלה, אני לא יודעת איך קוראים להם אפילו, אני רוצה למצוא את המילה, של לייפות את הרגע. כן, אני סובל, אני מנסה לייפות אותו, כאילו להגיד אני, מה אני מוציאה את הטוב. אני לא מתכוונת לזה, אני מתכוונת ממש לאמן את התודעה, לראות את ה... אפילו את סביבת החיים שלנו, את הבית שלנו, את הגוף, את ה... מה אני רואה מהחלום, מה אני שומעת, להיפתח לטבע, להיפתח ל... אפילו לעובדה, אני מסתכלת פה, לעובדה שאנחנו חיים בבית עם מים זורמים. אנחנו בכלל לא רואים את זה. רק אם יש איזושהי, לא יודעת מה, תקלה בצינור, הפסקת מים, אם עדיין קיימים כאלה דברים, אנחנו לא... זה ממש לא ברור לנו, זה כאילו אנחנו לא רואים את האפשרות אפילו שזה לא קיים, שלא נדבר על מים חמים. למי פה לא היו מים חמים? אמרו שהיה פה איזה כן קרייסיס, לא היו מים חמים. כמה מים חמים או חלב לקפה או דבש לתה או ג'ינג'ר עכשיו פה, יש פה איזה התמכרות ג'ינג'ר אני אשם עליה. כאילו, מה יקרה אם נבוא ולא יהיה ג'ינג'ר ונאנה? מה, או לא משנה, זה הסיפור. הדברים מתחילים להיות מובנים אליהם, ואז האי נחת שלנו זה המובן מאליו לא קיים, כי אני לא רואה מה כן יש.
מזגן התקלקל,
צרות של השירים. Okay, ותבינו שזה החופש של התודעה, כי כשאין נוצר סבל, וכשיש, אנחנו בכלל לא רואים אותו. זה הסיפור של האיזון. אוקיי? ועכשיו עוברים לשעת סיפור. לא הבאתי ספר, ופתאום כשבאתי לחדר ואמרתי, פתאום עלה לי הסיפור הזה. אני מקווה שתאריכו את זה, כי לא הבאתי את הספר, אבל ישבתי, חיפשתי ביוטיוב וכתבתי מתוך שמיעה, ועבדתי קשה בחצי שעה, שעה האחרונה. אז... סיפור ילדים, כמובן. הסיפור הוא מר זוטה ועץ התפוחים. אני מאוד אוהבת אותו, אני מקווה שגם אתם תאהבים, של אורית רז. יש גם הצגה נפלאה, למי שרוצה לראות אותה. מר זוטה התגורר בבית פטריה קטן, ככל הגמדים. היו לו לבית הפטריה שלו גג אדום עם ארובה, דלת בגודל של קופסת גפורים, וכמובן, אששית בכניסה. רק דבר אחד לא היה לו, גינה. גינה ירוקה ויפה, כמו זוג שצמחה אצל השכנים. קטינה, למשל, גידל בחצרו פרחים נפלאים שהעדיפו ריח משחרר בכל הסביבה. זעירה, לעומתו, גידל צנון, כרובית, מלפפונים וגזע. אבל אצל מרזוטה לא צמח שום דבר. כלומר, צמח שם משהו שגרם לו צרות מרובות. המשהו הזה היה עץ תפוחים עזוב, יבש ומכוער, שהצמיח פירות מצומקים וחמוצים. אך היה מרזות המתלונן באוזני חבריו, בשביל מה אני צריך את עץ התפוחים הזה? כל מה שהוא יודע לעשות זה ללכלך לי את החצר בתפוחים החמוצים שלו. סלק אותו, יעץ קטינה, סלק אותו מכאן ומיד. הרי יכול לצמוח כאן, יכולה לצמוח כאן גינה נהדרת במקומו, אמר זעירה. רעיון נהדר, צהל זוטה. תמיד חלמתי שתצמח לי גינה נהדרת סביב הבית, אבל אין לי מזל. מזל? גינה זה עניין של מזל? התבטא קטינה. מה, לא? כן, מוקדש לרם. בוודאי שלא. אם תשתול גינה, תצמח לך גינה. אם תשתול ותטפל, הוסיף זעירה, בגינה צריך לטפל, להשקות ולטפל ולגרף כל יום. הדבר מצא חן בעיני מרזותה. תארו לעצמכם, גינה מסביב לבית שלי. מה כדאי לי לשתול? פרחים, יעץ קטינה. גינת פרחים זה הדבר היפה ביותר בעולם. ירקות, יעץ זעירה. גינת ירק זה הדבר המועיל ביותר בעולם. לבסוף החליט מרזותה לשתול גם פרחים וגם ירקות. אבל ראשית היה עליו להיפטר מהעץ. הוא פנה אל העץ ואמר לו, סליחה, אולי תוכל לזוז קצת, אני רוצה לשתול כאן גינה. העץ לא זז. ואז הוא פנה אליו יותר בתקיפות. נו, זוז כבר, אתה לא שומע, אני רוצה לשתול כאן גינה. והעץ לא זז. מר זוטה הלך לביתו וחזר עם גרזן ענקי. כשהוא עלם בעץ, נשבר גרזן לשניים. והוא בכל זאת המשיך ועלם בכל הכוח, והעץ לא זז. אני אראה לך מה זה להפריע לי לשתול כאן גינה. זאת החצר שלי, ואני כן אשתול דווקא. והוא שתל מסביב לעץ ארוגות קטנות של פרחים וארוגות קטנות של ירקות. מר זוטה הפך לגנן חרוץ. מדי יום השקע את השתילים, עקר את העשבים, עידר סביבם, גירף. אך, איזו גינה נהדרת. הייתה יכולה להיות לולי העץ היבש באמצע. מר זוטה שנה כל כך את העץ, שלא שם לב לשינוי שחל בו. שכן מרגע שנשתלה הגינה, התחולל בעץ שינוי עצום. הוא שתה ושתה בצמה מהמים שזרמו סביבו, ולאט לאט זקף את קומתו, ענפיו התכסו עלים חדשים, ירוקים ורעננים. ובינתיים הציצו התפוחים, תפוחים מתוקים ואדומי לחיים. אך איך יכול היה מר זוטה לדעת את טעמם? הוא רק המשיך לאסוף אותם מהקרקע ולהשליחם להשפע. בוקר אחד, בעודו עובד בגינה, הוא שמע קול נרגש מאחוריו. זעירה, תראה, תראה איזה יופי. מר זוטה הסתובב. היי, מר זוטה, איך הצלחת לגדל דבר יפה כזה? אתה מתכוון לארוגות הפרחים? שאל מר זוטה בגאווה. או לארוגת הירקות? ירקות? פרחים? תמקטינה, מה פתאום ארוגות? אמר זעירה. הן נחמדות מאוד ארוגות שלך, אך אני התכוונתי למשהו הרבה יותר יפה. יפה יותר מהארוגות שלי? למה אתם מתכוונים? לעץ, קראו קטינה וזעירה. לעץ היפה ששתלת במקום זה ההוא שהיה פה פעם. פירותיו נראים טעימים כל כך. ניתן לטעום? בבקשה. מר זוטה כתף בפעם הראשונה שלושה תפוחים והושיט שניים מהם לחבריו. כמה טעים. העץ הזה הוא הדבר היפה ביותר שראיתי מימיי, אמר קטינה. והמועיל ביותר שראיתי מימיי, אמר זעירה. ניכר שהוא מקבל אצלך טיפול מסור ואהוב. וקטינה אמר, אתה יכול להיות גאה שצומח אצלך עץ נפלא כזה. אך מר זוטה לא היה גאה בכלל. הוא היה מבולבל. לראשונה בחייו הביט בעץ הזקן, המכוער והמצומק שהיה בגינה שלו. וראה עץ מלבלב, רענן, עליו ירוקים, ותפוחים יפהפיים מחייכים ביניהם. שני השכנים לעשו בתיאבון מהתפוחים האדומים, וגם מר זוטה נגס מהתפוח שבידו. נגס ותמה. מאין הגיע העץ המקסים הזה? ולאן נעלם ההוא הזקן המכוער? אולי מישהו החליף לי את העץ? מה שאני רוצה לומר, זה כשאנחנו מטפחים רק אם כשקיימת תנועת הטיפוח, אנחנו לא יודעים מה באמת עוד יטופח, מה נמצא בגינה הפנימית הזו שלנו. ולכן ברוב הפעמים, מה שאנחנו עושים, אנחנו כל הזמן עסוקים בעשבים ובקוצים שאנחנו רואים בגינות הפרטיות שלנו. וכל הזמן עסוקים באיך להשתפר ומה לא טוב, ושוכחים לראות את ה... הצמחים הקטנים האלו, הדברים הקטנים שכל מה שהם צריכים זה פשוט יחס, טיפוח, לראות, להכיר. ואיכשהו בתוך האנושיות הזו שלנו, ההכרה הפנימית שלנו בדברים, או הראייה העמוקה שלנו את מה שיש בפנימיות שלנו, ואני מדברת על הטוב והטוב הבסיסי האנושי שלנו, עוסקים לראות את האנושיות בכל הרבדים שלה. אנחנו צריכים כאילו שמישהו אחר יגיד לנו שיש בנו את היכולות הללו. אנחנו צריכים מילה הכרה, recognition, שלא לומר אהבה. אז אני רואה בעולם התוכן הזה, בתרגול הזה, בדרך הזו, סוג של לקיחת אחריות על הגינה הפרטית שלנו. ולזכור גם לטפח אותה. ההיזכרות היא בטיפוח. ואני יודעת מה קורה כשאני מסתכלת על הגינה הפרטית שלי, לא רק זאת, אלא בבית. איך אני עוברת ומה אני רואה שם ברמת העשבים. זה קורה לנו. כשאנחנו מסתכלים על הגינות, מה אנחנו רואים? את הפרחי בר שיצאו, את הבקעות שרימו כאן פתאום, פרחו, או את כמות העשבים, אולי גם המזיקים שקיימים שם. עכשיו אפשר לראות את הכל, אבל העניין הוא זה רק באיזון. פשוט לזכור את זה. תם הטקס.